אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
מפגש עם אומנות תהה אשר תהה, יש בו סוג של בריחה מן המציאות. מעבר להיבט האסתטי, האינטלקטואלי, הרגשי שאומנות יכולה לעורר בנו, היא אפשרות להימלט לזמן מה לעולם אחר. וגם אם זו יצירה שמגיבה ומתכתבת עם המציאות, היא מאפשרת מבט שונה. האומן, הצייר, הרקדן, השחקן, הבמאי, בעזרת תפאורה, מוזיקה ותאורה, כל אלו שוקדים לגרום לנו להיכנס לאותה הוויה, לאבד את עצמנו בתוכה, לשכוח את החוץ ולהיות כאן ועכשיו. איך אפוא קהל של המאה ה-21 ימצא את עצמו בן רגע בתוך ערפל התופת בפתח ההצגה או האופרה מקבט המבוססת על המחזה של שייקספיר? איך עוד טרם הורם המסך והחל המופע כבר באולם, בהמתנה על מושבי הכתיפה תחת השנדליירים של התיאטרון העתיק, נגרום לצופים לרעוד מהופעתן של שלוש המכשפות? איך התרחש הקסם הזה? נדמה לי שאולי מבלי דעת אנחנו מושפעים בעיקר מאור. עוצמת האור, כיוון האור, גוני האור וכמובן הצללים. בתפקיד הכמעט אלוהי בטבע של משחקי האור ופלאיו, מחזיק מעצב התאורה, כלי המשחק שלו הם פנסים, הזרועים מן התקרה ומן העמודים והקירות, והוא יכול בעצם לעשות באמצעותם כמעט הכל. פליס רוס מעצב את תאורה מאז שהייתה בת 15, וזה היה די מזמן, וכיום היא מאירה הפקות תיאטרון, מחול ואופרה בארץ וברחבי העולם בהצלחה גדולה, אישה תאורנית, בעולם גברי בדרך כלל, עבדה ועובדת עם גדולי הבמאים. פליס רוסי, האורחת שלנו היום במאחורי הקלעים. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, מיכאל אולשוונג על ההקלטה. שלום פליס.
שלום רותי.
אז תגידי, את מרגישה לפעמים קצת כמו המכשפות ממקבט שיכולה באמת להשפיע ולשנות אפילו את צבעי התפאורה, את צבעי התלבושות, להפוך קופסה אדומה לשחורה וכמובן לצבוע קירות ופנים רק באמצעות אור?
אני מנסה כמה שיותר להיות ה-Good Witch גלינדה מארץ ארץ עוץ.
הקוסם מארץ עוץ.
אני מנסה לעשות את הטוב ולא את הרע. למען אמת. אמנם לפעמים גם לעשות רע לכל מיני תמונות על הבמה, כשיש צורך. אבל אני מנסה להיות המחשפה הטובה. אבל בהחלט מחשפה, כן.
אז כן, יש בזה משהו מחשף שפועל עלינו, על מצב הרוח שלנו, אבל מדובר בעולם ומלואו מקצועי, מאתגר, שילוב בין מעשה אומנותי ליסודות טכני, מתמטיים, הנדסיים. אז איך באמת כשהבמאי ורליקובסקי מבקש ממך גם להאיר את האולם באופן מסוים, ולא רק את הבמה, מה את עושה עם הנתונים של אולם מפואר, עתיק? בדרך כלל יש חיץ בין הבמה לבין האולם, ואילו כאן הייתה כוונה שהקהל יהיה ממש חלק ממה שמתרחש, לא רק צופה.
מה שקורה בעבודה עם ורליקובסקי, זה שאנחנו תמיד, בכל מקום מאיפה שאנחנו מגיעים, ואני עובדת איתו כבר 24 שנה, יותר מ-50 הפקות של תיאטרון ואופרה, אז הוא מאמין שכשהקהל נכנס לבמה, כמו שאמרת, כבר החוויה מתחילה. וצריכים ליצור את האווירה כדי להכניס אותו כבר לתוך הנושא שאנחנו רוצים להציג. עכשיו, היינו באופרה למונה בבריסל, עבדנו על האופרה מקבת שוורדי. ובלמונה זה אולם איטלקי קלאסי עם יציאות, עם כל מיני קופידונים, עם כל מיני תמונות של מלחינים, עם שנדליר, עם תקרה מצוירת, ותאורה שבדרך כלל היא תאורה של נרות, לא אמיתיות כמובן, עכשיו לא אמיתיות, כן. ושנדליר. שזה עושה אווירה מאוד חמה ומאוד נעימה ומאוד עתיקה. ואנחנו רצינו להכניס את הקהל לעולם הקודר של מקבת, שלמען אמת אנחנו לא אומרים להגיד את מקבת.
אסור להגיד את המילה, טפו טפו טפו, בדיוק. המחזה הסקוטי.
המחזה הסקוטי, בדיוק. אז מה שאני עשיתי זה שאני לא השתמשתי בתורה הרגילה של הקהל, אלא תליתי על היציאות, משהו כמו 15 פנסים, שהם בדרך כלל פנסים לחניות בחוץ. האור קודר וקר, שמבטל את כל ההרגשה החמה.
החמה הסלונית הזאת.
בדיוק. ולקהל גם שרגיל להיכנס למונה, כי הרבה מהאנשים יש להם בכלל, הקהל של אופרה, זה הקהל שבא כל הזמן לראות אופרה, אז הם נכנסו כבר לעולם ועולם אחר לגמרי. שניהם, עולם אחר. עולם של הסקוטי. עולם של הקודר. עולם שמתחיל, כמו שאמרת,
עם
שלושת המחשפות שמספרות לנו על העתיד של מקבת.
אז את ראית איך זה משפיע על הקהל, אם הוא התנהג שונה מבדרך כלל?
לדעתי כן. לדעתי הוא מאוד נכנס ומסתכל מסביבו ומנסה להבין למה, כי הוא לא מבין בכלל בתאורה. הרבה פעמים התאורה זה נכנס, זה מה שאני מנסה לעשות, שזה נכנס לקהל בלי שהוא ידע בדיוק שזה התאורה שמכוונת אותו.
שהוא ירגיש את התחושה והוא לא ידע מה גרם לזה.
מה בדיוק גרם לזה. וזה בעצם המהות של כל העבודה שלי. אני פחות מצוות תאורה שצועקת כל הזמן תאורה, 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 אלא מכניסה את ההרגשות והרגשות מתחת לכל לתוך הבן אדם ולא בפנים שלו.
בפנים. כן. עכשיו, הזכרת את הקופידונים האלה שתלויים, כן. שם על הקירות באולמות האלה. אני מבינה שגם בהפקה של מדיה, אז טיפלת גם,
כן,
בהם.
בפעם הראשונה שעשינו את מדיה שמה, זה של קרביני, דרשתי מהטכנאים לשים לדים ולתת להם הילה מעל הראש. כל אחת מהם, הם קצת חשבו שאני קצת יצאתי מדעתי, אבל זה...
יש שם די הרבה קופידונים, אני מניחה.
היו הרבה קופידונים, וגם על הבמה, זה היה אמור להשתייך למה שקרה על הבמה, כי על הבמה בתוך התפורה, היה איזשהו פסל של מריה הקדושה, עם ישו, כמו הפייטה הידועה, רק שזה היה עם בובת בד, מריה לא, אבל ישו היה פסל בד, וזה היה אמור להיות קשר יחד עם מה שקורה על הבמה. לדעתי גם למריה וגם אולי לישו היו גם כן הילות כאלו. והיה משהו מצחיק שהמנצח, כשהוא נכנס לבמה, לאולם וראה את זה, אז הוא אמר, גם אני רוצה. אז במקרה היה לו יום הולדת, ואני ביקשתי מהטכנאים להכין לו הילה שהוא יוכל גם להבהב אותו ולעבוד איתו, אבל כמובן זה הייתה בדיחה, הוא לא עבד בזה.
זה היה הזר שלו בעצם.
אבל אני חייבת להגיד שחזרנו על אותה אופרה בלמונה, אני חושבת שעוד פעמיים, ואחרי זה החלטנו להוריד את זה.
Okay.
זה היה משהו שהיה בהתחלת הדרך שלנו, ואחר כך התבגרנו. אבל לא ויתרנו על תורת אולם.
ההשפעה הזאת שיש לאור עלינו, אני מניחה שעלייך בוודאי גדולה יותר, לא עניין שבשגרה שנערה בת 15 בלבד, כבר בוחרת ומתעקשת להיות חלק מצוות טכני בתיאטרון. אבל מדוע דווקא תאורה? יש לך הסבר?
אני גדלתי בניו ג'רזי, על יד ניו יורק, ומאז מתמיד, אני לא יודעת מתי זה התחיל, אבל בגיל מאוד מאוד צעיר, התחלתי לאהוב תיאטרון. הורים שלי, למשל, כמתנה ליום הולדת, היו כרטיסים פעם אחת לאיש למנשה, שבסוף ההצגה יצא הזמר שהיה במקרה גדעון זינגר.
נכון.
והוא יצא החוצה ושר את החלום נכון. בעברית, שזה היה כן. לגמרי במקרה. לא קנינו כרטיסים בידיעה שיהיה ישראלי בתור תפקיד
ראשי.
ראשי, אבל זה היה מאוד מרגש. ואני זוכרת גם שפעם אני הלכתי לראות את אקוס, שאז היה על הבמה, היו כרטיסים לסטודנטים, שאנחנו ישבנו על הבמה, כמו היינו כאילו פסיכולוגים שמבחינים את
הילד הפגוע.
בדיוק. כן. אז אני ואחותי ישבנו עם חלוקים לבנים על הבמה, ואני זוכרת כשיצאנו החוצה דרך הכניסת אומנים, והסתכלתי על השחקנים, וזה היה במתנה. ואמרתי לעצמי, הם הולכים לעשות את זה עוד פעם הערב. שזה היה משהו מדהים, כי הרגשות ומה שהם גם גרמו לי, ובמיוחד כי הייתי עם מטרים מהם, זה היה עם אנתוני הופקינס ופיטר פירת', וזה היה משהו שכל כך כל כך ריגש אותי. אבל זה כבר היה אחרי שכבר נכנסתי לעולם התיאטרון. אני, כשהגעתי לגיל 15, אנחנו עברנו מעיר גדולה לפרוור, שהתיכון שם היה מאוד מתקדם, והייתה מחלקה של תיאטרון. ויום אחד ראיתי שיש מפגש של צוות טכני. אז חשבתי, זה יכול להיות מעניין, כי לעולם לא רציתי להיות על הבמה.
למה?
גם היום אני מעדיפה להיות מאחורי הקלעים, כשאני הרי כל פרימיירה, אני עולה על הבמה להשתחווה, אני מגישה לגמרי לא במקום הנכון. אמנם על הבמה, אבל אני מאחורי הקלעים.
כן.
אז כשניגשתי לפגישה, אמרו, a girl, והמורה שהיה אחראי על הצוות הטכני, אמר לי שאין ביטוח לבנות בצוות הטכני. כן, אנחנו מדברים על לפני הרבה שנים. רק דבר כזה, אז כמובן שזה הרתיח אותי, ויצאתי למלחמה, והלכתי למנהל בית הספר, והוא אמר לי שזה שטויות, ושאני אלחם על זה. חזרתי למורה, ואז הוא אמר לי שכל יתר הצוות הטכני, יש להם ניסיון, בני 15, ניסיון.
כן, רב. של שנים.
ממש. אז הוא עשה את החיים שלי נוראים בחצי שנה הראשונה, ואחר כך הוא ראה שאני רצינית, ועשה אותי סגנית של הצוות הטכני, ואני בטוחה שעד היום אני היחידה שנכנסה לזה על אמת.
אבל התאורה, למה בחרת דווקא בזה? כי בטכני הרי יש מגוון גדול מאוד של
נכון, אנחנו היינו אחראים גם על בניית התפאורה, גם על הסאונד, גם על הכל הצד הטכני, ומההתחלה התאורה
את יודעת למה?
אני לא יודעת, אני חושב שבכלל תאורה, אני יכולה להסביר שלדעתי כולם צריכים להיות מוקסמים מתאורה.
נכון,
כי זה באמת, הקסם. ואם אנחנו מדברים על העניין של נשים בתוך המקצוע, אני רוצה לספר שבעצם הבן אדם, או בת אדם, שעשה את עיצוב תאורה כמקצוע, זאת הייתה אישה בשנות ה-50 בארצות הברית, שקראו לה ג'יני רוזנתול, שהיא הייתה מעצבת תאורה למרתה גראם ולכל המחזמרים בברודווי. עד אז תמיד זה היה הטכנאי הראשי שהבמאי היה מגיע ואומר לו מה שהוא רוצה, או הבמאית, היו מעט מאוד במאיות. וג'יני רוזנתול הייתה ממש הבת אדם הראשונה שקרא לזה מקצוע של עיצוב תאורה. ויש לה ספר שהיא קרא, The Magic of Light.
The Magic כן, of Life.
כן.
אז את משתלבת לאט לאט גם בתיאטרון של ה-Off of Broadway בניו יורק, אבל המפגש המשמעותי המקצועי מבחינתך מתרחש דווקא בארץ עם מעצב התאורה של האומן לינזי קמפ. מה מתברר לך במפגש איתו, בעבודה לצידו?
ג'ון ספרדברי היה הקוסם של התאורה. מעולם לא ראיתי דברים כמו שהוא היה מייצר בשביל לינזי. הוא היה ממש המנטור שלי, טוטלית. הייתה הצגה אחת של לינזי שקראו לזה, ברח לי כרגע, אבל זה היה על ההיסטוריה של הסרט האילם. וג'ון הצליח על הבמה ליצור אור שחור לבן עם צבע. הרי היו לו צבעים בתוך התאורה, כן. אבל זה היה שחור לבן. זה ממש היה וואו. קסם טוטלי. כשאני נכנסתי לעבוד עם לינזי קמפ, הם כבר עבדו, הוא, לינזי, והמלחין, הם כבר עבדו יחד 25 שנה. אז הם יצרו על הבמה שפה. וזה היה משהו שהיה כל כך מקסים, שאז הבנתי שזה בעצם מה שאני רוצה בחיים גם כן, להיות בתוך קבוצה של אנשים שעובדים ביחד ומייצרים שפה.
מעצבי במה, תפורה, תלבושות ותאורה באמת עובדים בדרך כלל עם במאים שונים, עם גישות שונות, אבל את במקביל עובדת באופן קבוע עם במאי מסוים כבר 25 שנה. איזה הבדל מהותי מרכזי מתקיים בין במאי קבוע מוכר לבין במאים מתחלפים?
כשאתה עובד הרבה שנים עם מישהו או מישהי, אני יכולה להגיד שהרבה פעמים אולי התפורות יכולים להיות די דומות, כי זה כבר השפה של הבמאי, שהוא מייצר עולם שאולי אפילו ממשיך כל mm-hmm. הזמן, שבעצם כל יצירה זה בתוך העולם שלו, שלנו. כשאני עובדת עם מישהו חדש, קודם כל יש התרגשות אחרת, שניהם אני אוהבת לעשות, הרי זה אתגר, כל העבודה שלי, הכל זה אתגרים. וכשאני עובדת עם מישהו, מישהי חדש, אז זה כמו עם חבר, חברה חדשה. אתם צריכים להכיר אחד את השני. צריכים להכיר קודם כל גם את ה... אנחנו עובדים כל כך קרוב אחד עם השני, בכלל לכל הצוות, כשאנחנו בחול או גם בארץ. אנחנו הולכים לאכול ביחד. אנחנו שעות על גבי שעות יחד. אז פתאום בחדר, גדול אמנם, עם אנשים שלא הכרת לפני כן, ולאט לאט את מכירה את השפת גוף שלהם, את מכירה את כל הדברים האלו, שהכל זה, זה חלק שאחר כך בתוך היצירה, אנחנו צריכים את זה כדי ליצור יחד. זה שפה.
כן.
הרי עם ולקובסקי בהתחלה, זה היה נורא מעניין, כי אני גדלתי בארצות הברית, עם כל מה שזה אומר, והוא גדל בפולין של הקומוניזם. עכשיו, למצוא שפה משותפת ל-references, כי הרי כל העבודה שלנו בהתחלה זה כל מיני סרטים, היום זה סיפור אחר, כי הוא כבר הרבה שנים בתוך העולם המערבי, אבל בהתחלה זה היה ממש, נפגשנו ב-98, זה רק כמה שנים אחרי שפולין יצאה מהקומוניזם. אז למשל, אם אני בתור אמריקאית, גדלתי עם ארץ
רעוץ
ו-Sound of Music, הוא ממש לא ידע על מה אני מדברת. לא היו
אסוציאציות
אחרות שאני הייתי צריכה ללמוד מה, ואנחנו היינו צריכים ללמוד אחת את השני. היום כמובן אנחנו גם לא צריכים כמעט לדבר, כי זה כבר משפחה כל כך שמכירים אחת את השני. אבל אז בהתחלה זה היה ממש מעניין. אז עם כל במאי או כל צוות חדש, כי זה גם שפה עם התפורנט וכל המעצבים, אנחנו צריכים ליצור שפה כדי לדעת מה אנחנו רוצים לתת לקהל.
אבל כשאת באמת עובדת כל כך הרבה שנים עם אותו במאי וכבר באמת יש שפה, זה לא מקבע, זה לא מצמצם את המעוף, זה לא משעמם אותך אפילו?
זה משהו אחר. אני יכולה להגיד, אני תמיד תמיד מחפשת לעשות דברים חדשים. להכניס בתוך השפה שלנו מילים חדשות. כי כמו שהשפה שלנו כל יום יש לנו מילים חדשות, אני מנסה גם להכניס. עכשיו, עולם התאורה גם זה כל כך מושפע על ידי עולם הטכני. הרי כל יום יש המצאות
חידושים. חידושים טכנולוגיים, כן.
היום, למשל, אנחנו בעידן אחר לגמרי ממה שהיינו לפני 5 שנים. לפני 5 שנים אנחנו עבדנו עם תאורת ליבון, שזה ממש אור חם, דברים כאלו. היום אנחנו בעידן של לדים. ובאירופה אין, לא מייצרים יותר נורות ליבון. זה סוג אחר לגמרי של תאורה. אז זה משהו שאנחנו לומדים עכשיו, וזה ניסיונות הרבה פעמים, כן. כדי להגיע אולי לפעמים למה שהיה לנו לפני כן, ולפעמים למשהו חדש לגמרי. בכלל גם אני חושבת שהעולם הוויזואלי שלנו כל כך משתנה מיום ליום. אנחנו יכולים להגיד גם שבעצם הטלוויזיה זה בכלל שינה את מה שבא לפני כן. אנחנו לא נדבר על זה שבעצם היוונים היו עובדים עם השמש והירח, אבל גם בעידן שלנו, בזמן שאני עושה תאורה, היו כל כך הרבה שינויים. עכשיו, העיניים שלנו מתרגלים למסכים.
למסכים.
מה זה המסכים? הם כחולים. שעד לפני זה, תמיד היינו רגילים למנורות על הקיר, מנורות על השולחן, שזה היה אור חם. היום אנחנו, אם את מסתכלת עליי עכשיו, את רואה שהמסכים, הם נותנים לי אור קר. אז אנחנו גם מתרגלים לראות את הפנים אחרת ממה שפעם, וכל העולם שלנו. אז אנחנו בתאורה, זה גם נורא משפיע, משפיע על מה שאנחנו נותנים לקהל. עוד דבר זה גם הגירורים. הרי הצעירים היום מתגרים מכל כך הרבה חילופים.
נכון,
כל כך הרבה
מהירים.
מהירים וכל זה, שזה גם משפיע עלינו. נכון. כי כשהקהל מגיע לבמה, הוא שוכח שבעצם, זה בעצם אנחנו קצת מתחרים עם,
עם המציאות.
עם הבילוי של הסרטים, עם הבילוי של המסכים, עם הבילוי של הטלפון, נכון. שכל הזמן מגרה אותנו כל הזמן. ועכשיו אנחנו מגיעים לתיאטרון, וקצת הקהל מצפה גם מהתיאטרון. קצת גירוי אחר ממה שפעם.
כן. אז עם ורליקובסקי, את מעצבת תאורה למחזה קרום של חנוך לוין, מחזה שהצבת לו תאורה גם עם במאי אחר.
כן, גם עם מיקי גורביץ'.
ואת לא פעם מהירה, כמו שנוהגים לומר, את אותו מחזה, את אותה אופרה. למשל, ראיתי שאת יבגני אונייגין של צ'ייקובסקי הארט, נדמה לי, 4 פעמים.
כן, אני כבר אומרת שאם מישהו חולה בקאסט, אני יכולה
להחליף
אותם. אני כל כך הרבה פעמים.
את כבר יודעת בעל פה את הטקסט. בית ברנרדה אלבה שעשית יותר מפעם אחת. אז ברור שכל במאי יש לו תפיסה משלו, אבל איך את עם ההשקפה שלך, שמבוססת גם היא על קריאת הטקסט, על ההזנה למוזיקה, אם זו אופרה, את מוצאת את הניואנסים השונים בין גרסה לגרסה, ועד כמה את שבויה או מתאהבת במשהו שעשית בגרסה הקודמת?
רותי, זה בעצם לגמרי משהו שונה, כי אני גם מהירה תפורה. תפורה, תלבושות, גם מיזנסן אחר. אז בעצם, בתוך התאורה אין הרבה, גם זה, אם זה במאי אחר, אז גם כל הגישה לטקסט שלי או למוזיקה, זה משהו אחר לגמרי. אז אין לי הרבה דברים שאני יכולה להעביר מהפקה אחרת להפקה חדשה. זה תמיד נורא מעניין אותי לעשות משהו פעמיים,
זהו.
ולראות את ההבדלים ואיך אנחנו מגיעים לדבר
אחר לחלוטין.
אחר לחלוטין. אפילו אם אנחנו חוזרים למקבט, עם ורליקובסקי, אנחנו עשינו גם את מקבט, ההצגה בהנובר, והייתה הפקה אחרת לגמרי. לגמרי, לגמרי, לגמרי.
כלומר, אז מבחינתך, בואי נשמע איזה אני הבדלים.
חוץ מזה שאני יכולה להגיד שגם באופרה וגם בהפקת תיאטרון, הצגה, שלושת המחשפות היו ילדים. ילדות. בהנובר זה היה שתי בנות ובן אחד, אבל הם היו לבושים שלושתם בשמלות. ובאופרה זה היה שלוש בנות.
שהיו ילדות?
ילדות, כן. בכלל, בלמוני, הוא גם הכפיל אותם. היו שלוש בנות שהיו המחשפות, אבל מאחוריהם היו עוד איזה 10 או 12 ילדים.
היה נתן להם פמליה.
ילדים שהיו. כן, הוא הרבה משתמש בילדים בהרבה הצגות שלו, הצגות ואופרות, כן.
אבל מבחינת התאורה, את יכולה לשים את האצבע, מה היה שונה בין שתי ההפקות מבחינתך, מבחינת האור?
הייתי חסות אחרת לגמרי, בגלל שאני החלל אחר. אז גם זה הכל, הכל שונה. וגם אחד זה אופר, אחד זה הצגה. אמנם גם בהצגה יש לי מוזיקה גם כן, הרי תמיד, ובמיוחד בהצגות של ורליקובסקי, הוא עובד עם אותו, לא כשאנחנו באופרה,
כן,
אבל כשאנחנו
ברור.
בהצגות, הוא עובד עם אותו מלחין, פאבו מקטן, שהוא אדיר, וזה גם כן, המוזיקה מאוד משפיעה על התאורה, תמיד,
באמת?
תמיד, גם בהצגות וגם באופרה,
זאת
ברור.
זאת אומרת, את מקשיבה למוזיקה וזה לוקח אותך לאיזה מחשבה על אור?
לגמרי.
איך
לגמרי,
למשל,
לגמרי.
מה?
כמו בכל הדברים באמנות וביצירה, המוזיקה יש לו כל מיני, אם זה מביע כל מיני רגישות וכל מיני דברים, שזה מה שאני גם מנסה ליצור בתוך התאורה. עכשיו, זה גם משפיע מאוד על הטיימינג של המעבר של המצבים, אנחנו קוראים לזה light cues. זה ממש משפיע על הטיימינג של מצב אחד על הבמה למצב השני. אז אם יש מוזיקה, עוד איך שאני מייחסת את השינוי של האור בטיימינג.
לפי המוזיקה.
כן, כן. בדיוק.
Thank you.
אגב, הבנתי שכשקרומס של ורליקובסקי מוצגת בקאמרי, ההפקה הגיעה לכאן, מישהו ציין לשבח את התאורה, נכון?
נכון, זה היה נורא מצחיק, כי בקוקטייל אחרי ההצגה, מהצוות תפורה שעבדתי איתה הרבה, ניגשה לאחת מהעובדות של התיאטרון, הדרמטורגית, אני חושבת, של התיאטרון, ואמרה, תראי איך שהפולנים יודעים איך לעשות תאורה. והדרמטורגית אמרה, אבל זאת פליס שלנו, שעשתה את התאורה. אז היה נורא מצחיק, כן.
כן, אז כמובן תפיסת הבמה ומעצב התפורה והתלבושות מכתיבים לך את העיצוב שלך, אבל עם כל נתוני הבסיס האלה, איך בעצם את עושה את הבחירות האומנותיות שלך? מה מוביל אותך? מה משפיע עלייך? לבחירת צבעים למשל, או זוויות?
אני מאוד נחשבת להיות תאורנית של מעצבים. אני מאוד תמיד 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 מהירה גם את התפורה וגם את התלבושות, בנוסף כמובן לשחקנים או זמרים. כמה שיותר מוקדם שאני מקבלת את כל הנתונים, אז התפורנים רוב הזמן נותנים לי את כל הדוגמאות. דוגמאות של נורא חשוב לי, למשל, לקבל דוגמה של הצבע של הקיר, אם יש קירות, של הרצפה, של כל בגד. הרבה פעמים המעצבי תלבושות, הם נותנים לי אפילו חתיכות קטנות של כל בגד, ואז אני יודעת, כי אני יכולה לשנות הכל. אני יכולה
אמרנו שאת מחשבה.
כן, לטוב או לרע. הבדיחה הרגילה שלי, כשאני פוגשת שחקנים או זמרים חדשים, או מעצבים חדשים, זה שהם צריכים להיות נחמדים עליי, כי אני יכולה, אם הם רוצים שהאימא שלהם תראה את העבודה שלהם, אז אני יכולה לשנות ממש בגד אדום, ואני יכולה לעשות אותה שחור, אני יכולה לעשות אותה...
אבל מה מוביל אותך באמת? איך את בוחרת צבע מסוים? למה דווקא הצבע הזה? למה דווקא הזווית הזאת?
שניהם זה כדי להביע את מה שאנחנו רוצים, שבאותו רגע...
למשל...
מחשפות, אוקיי? אז למשל, אנחנו רגילים לאור שבא מלמעלה, מהשמש, מאור בתוך החדר, אז הזוויות האלו, הם נותנים לנו את הרפרנס הנורמלי לפנים. עכשיו, אם אני נותנת, למשל, זה ממש בסיסי, אם אני נותנת אור מלמטה, פתאום הצללים הם אחרים על הפנים. Mm-hmm. אנחנו מאירים את החלק העליון מתחת לגבות, שבדרך כלל זה יותר בצללים. אנחנו מאירים יותר את כל הלחיים בזווית אחרת. אז זה נראה לנו מוזר. אז אם אנחנו רוצים לעשות משהו יותר
מעוות,
משהו כזה, אז אנחנו ניתן זוויות שבאים ככה. זוויות זה גם יכול לתת צללים אחרים. אם אני נותנת גם זווית מלמטה, אז אם יש לי קיר, אז צל יהיה מאוד גדול.
אז הוא מגדיל את הדמות.
כן. אז אני יכולה להשתמש בזה כשפה, או אולי זה יפריע לנו, אז אני אשנה את הזווית באותו... נורא תלוי באיזה סצנה ומה אנחנו רוצים להביע. אותו דבר עם צבעים. צבעים אנחנו, כמו שדיברנו לפני כן, עד לא מזמן היינו רגילים לצבעים יותר חמים לפנים. היום אנחנו בעידן של יותר קר. יש עוד דבר, הרי יש כל מיני מגוון של אור עם עין על הבמה. גם בין אור לבן... וגם באור כהה יש כל מיני גוונים של אור, שכל אחד דורש סוג וצבע אחר של אור עם א', כדי לחמי או לא לחמי. למשל, אור לבן, לחמי בדרך כלל זה באמת צבעים יותר עם טיפה פינק, עם טיפה חם, משהו כזה, שזה לא עובד כל כך טוב עם אור שחור. בשבילם זה יותר טוב הכחולים והסגלגלים. ואם יש לך גם אור לבן וגם... או כהה על הבמה,
יחד,
אז צריכים למצוא את הבאלנס בין שניהם, גם בעוצמות וגם בצבע, כדי שזה יחמי או לא יחמי, אם אנחנו לא רוצים, את כולם באותו מידה.
ואת מצאת איזה צבע שטוב לשניהם,
אני
נכון?
אני מצאתי איזה צבע שבשבילי עובד לשניהם, והוא טיפ-טיפה סגלגל, אבל לא סגול מדי בשביל האור הלבן, ולא פינק מדי לאור ה... הכהה. עכשיו אני באה מההפקה האחרונה שעשיתי, זה היה האופרה טנהויזר באופרה בהמבורג. והזמר הראשי ששר את טנהויזר, האור הוא היה לבן, אבל האור שלו ספג אור. זה היה מדהים. הוא היה יכול להיות על יד בן אדם זמר השני, וזמר השני הוא זהר, ממש האור שלו זוהר, והוא... בקושי יראו את הפנים שלו, כי הוא ממש אור שסופג אור.
מה
אז,
זה?
אז אני ביקשתי מהצוות תלבושות, שהיא אחראית גם כן על האיפור, לתת לו איפור יותר בהיר, שיותר יחזיר את האור, כן. כדי שאנחנו נראה, וזה באמת Aha. עבד. אז זה שיתוף פעולה בעיניי, כן, שזה הכי חשוב, זה שיתוף כן. פעולה. כן.
ומן הסתם, ישנם, למרות שיתוף הפעולה, ישנם חילוקי דעות, נכון? על מה למשל בדרך כלל נסבה או אי הסכמה בינך לבין במאי?
תמיד יש. זה שני אומנים, אז כמובן יש הרבה פעמים השקפה אחרת במה שצריך להיות. אבל אני למדתי שבעצם, בגלל שיש כל כך הרבה אנשים שמעורבים בתוך ההפקה, תמיד בשבילי הבמאי או הבמאית הם המחליטים. אבל אם למשל אנחנו נגיע למצב על הבמה, ואני לא אוהב את זה, והבמאי אוהב את זה, אני אגיד, אוקיי, זו החלטה שלך, אבל אני שונאת את זה. ואני אחזור על זה עד שיתעצבנו ויגידו, אוקיי, כבר בואי ננסה עוד פעם את מה שאת רוצית. ובדרך כלל זה עובד.
מה במאים בדרך כלל אוהבים מבחינת
כל אתם? כל פעמיים משהו אחר, אבל היה פעם מקרה בהצגה דווקא בארץ, שהגענו לחילוקי דעות על מה זה לילה. הבמאי חשב שלילה צריך להיות כחול, ואני והמעצב תפורה, אנחנו חשבנו שזה צריך להיות משהו יותר מעניין מכחול. יש לפעמים שהשמיים כחולים, אבל אנחנו בהצגה הזאת חשבנו שזה צריך להיות משהו פחות, אני קורא לזה בנאלי, אבל משהו אחר. והגענו לאיזשהו צבע של אפור שבשבילנו זה עבד יותר טוב. אבל הבמאי עמד על שלו, ולמחרת הוא הגיע והוא אמר, אני עשיתי מחקר וראיתי שבכל היצירות של ואן גוך יש שמיים כחולים.
לילה, אמרתי, לילה עם כוכבים.
בדיוק. אז אמרתי, נכון, וזה דבר מקסים, אבל כאן, בהצגה הזאת, אנחנו חושבים שאולי לילה אחר, כי גם לילה אמיתי, זה לא כל יום.
זה
כחול.
המון המון צבעים, אם נסתכל על הלילה, זה יכול להיות תכלת, וזה יכול להיות כחול, וזה יכול להיות שחור.
נכון, זה הכל.
תעשי למשל גם שמיים אדומים?
יכול להיות, יכול להיות שיהיה איזשהו, חוץ מכמובן, שקיעה שמגיע ממש לאדומים, וכל כן. צבעי הקשת, ורודים מדהימים,
כן.
שכשאני רואה אותם, אני גרה ביפו, ואני הולכת המון, על חוף הים, ואני רואה לפעמים צבעים שאני אומרת, אם אני עושה את זה על במה, יגידו לי שזה לא אמיתי. אבל זה באמת אמיתי, כי כן, באמת יש קשה. את כל הצבעים, וזה מקסים.
ואת ראית גם שמיים אדומים בלילה.
גם בלילה, אז באמת היה מקרה עם ורלקובסקי, בפעם הראשונה שעבדתי איתו ועם כל הצוות, והיינו בחצר של המלון, בשלוש בבוקר, אנחנו לפעמים מבלים עד שעות המוקדמות של הלילה, גם אחרי שהחזרה נגמרה, אז אנחנו הולכים גם לדון על ההפקה ולדון על זה, וגם זה, באותו זמן זה היה להכיר אחד את השני, כי זה באמת היה הפעם הראשונה שעבדתי איתו, ופתאום כל השמיים היו אדומים.
בשלוש בלילה.
בשלוש בלילה, בבוקר, בבאר שבע.
אבל זה עוד לא הייתה זריחה.
לא. ואני מתחילה להסביר שזה סימן שמחר יהיה חמסין וכולו וכולו. ולמחרת קראתי בעיתון שהיה איזשהו פיצוץ באחד מהמפעלים בים המלח או משהו כזה, אז כל השמיים היו אדומים. אבל אני כבר פירשתי את זה במזג אוויר או משהו
כן,
אחר.
אבל הנה, תראי, תאורה...
לגמרי,
שכאילו נראית, היו אומרים לך שזה לא אמין לילה אדום, והנה,
נכון,
יש, קורה.
נכון, בהחלט.
אגב, באמת, השמיים במציאות, אני הרבה פעמים יש מין, את יודעת, זה קורה בדרך כלל בחורף, שהשמיים נעשים, מתמלאים עננים, כבדים, שחורים, וזה קרן אור יוצאת ככה, ומאירה איזה בית, ואני תמיד אומרת, הנה תאורה של תיאטרון. זה תמיד נורא נורא מקסים.
כן, באמת זה דבר מדהים. ועבדתי בסטרסבורג ובטוקיו עם במאי יפני, על פרסיפל. והוא ביקש שאני אביא לאיזשהו סצנה, אור אלוהי. אז ניסיתי כל מיני דברים, והוא אמר, עוד לא, עוד לא, עוד לא, ואז אמרתי לטכנאים, בבקשה, ביום ראשון תלכו כנסייה ותגידו לי מה זה אור אלוהי. אז בסוף אני כן הגעתי למשהו שהוא התקבל, אבל עד היום, וזה כבר אולי 5 שנים, 6 שנים מאז שעשיתי את ההפקה הזאת, אני עדיין מצלמת את השמיים כשאני חושבת שזה אור אלוהי, ואני שולחת את זה לבמאי ושואלת אותו, האם זה מה שהתכוונת? אז באמת יש כזה דבר שזה זה מדהים.
כן, זה באמת, אני חושבת שזה באמת, מה שאני קוראת לו אור של תיאטרון, זה אור אלוהי, כי זה באמת איזה קרן כזאת, וזה נראה ממש כמו פרוז'קטור של פנס, שמאיר רק בית אחד.
זה פנס אבל, שמה שאני תמיד אומרת, זה שאין להם בעיה של תקציב. כן. אז הם יכולים ליצור כל דבר שרוצים. כשיש בעיה של תקציב על הבמה, זה אתגר כן, יותר זה גדול.
בעצם כל מה שקיים על הבמה, ושמענו לא פעם גם באולם, את מהירה או מחשיכה, ויש מתח בין להאיר את התפורה למשל, או את התלבושות, שכבר אמרנו שיש לך את היכולת לשנות להם את הצבע, וכמובן להאיר את השחקנים, הזמרים, הרקדנים, שנתונים בעצם לחסדייך במידה רבה. אז יש למשל בקשות מיוחדות משחקנים, תשימי עלינו יותר אור או הפוך? או,
כל הזמן. כל הזמן זה מלחמה עם השחקנים.
מלחמה?
לא מלחמה, אבל יש בקשות... אני יכולה לספר פעם שעבדתי עם שחקנית מאוד מפורסמת, שהיא הייתה שחקנית של סרטים, ועל ההתחלה היא אמרה לי שהיא לא אוהבת לראות את הקהל, שהיא מעדיפה להיות מסונברת. אז אני, יחד עם הטכנאים, יצרנו מה שקראנו לזה אור פסיכולוגי. זה היה בתיאטרון איטלקי, עם היציאות, בכל מיני גבעים, ושמנו בה על היציאה הראשונה, בגובה העיניים שלה, משהו כמו 7 פנסים שיסנברו אותה, שיגיעו עליה ממש ישר לעיניים, וניסיתי שזה יהיה כל הזמן בלבל, שזה לא יפריע לתאורה שאני רוצה לעשות מסביב, אבל זה יהיה מספיק חזק כדי לסנבר אותה, שהיא לא תראה את הקהל. זה מצב אחד. אבל מצב אחר זה גם, יש הרבה פעמים שחקנים, מקלה. מקלה באופרה זה ממש ממש בכל העולם, זה אתגר. כי תמיד הם מתלוננים. עכשיו היה לי בטנהויזר שהיו לי 2 פנסים בגובה, כמו שהשחקנית רצתה בדיוק ביציאה הראשונה. היה מין תמונה על הקיר שהייתה די גדולה. והייתי צריכה להעיר את זה פחות או יותר מעל הגובה של הזמרים, כדי לא להעיר אותם, ולהעיר רק את התמונה הזאת. ולפעמים המקלה עמדה לפניו. אז הם נורא התלוננו שאני מסנברת אותם, והם לא רואים את המנצח. עכשיו, לא שלא רואים את המנצח, אלא באופרה, בנוסף למנצח, יש לנו מוניטורים שרואים את המנצח בכל מיני מקומות, כדי שהם לא יצטרכו כל הזמן להסתכל קדימה לאמצע הפית, ויוכלו גם להסתכל ימינה ושמאלה, ועדיין יראו את
התנועות שלו.
התנועות שלו, כי זה נורא חשוב להם. אבל הם התלוננו שאני מסנברת אותם, והם לא רואים 2 מוניטורים. אז היינו צריכים להזיז את הפנסים למקום אחר כדי לרצות אותם. אבל גם כן, שחקנים הרבה פעמים חושבים שהם צריכים להיות מוארים כל הזמן. עכשיו, בשבילי בכלל, גוף האדם, פנים של האדם, זה פסל. והכי מעניין זה לפסל אותו. ואיך אנחנו מפסלים אותו עם אור? אנחנו נותנים בזוויות שונות ולא קדימה, שטוח. זה לא מעניין לפנים. זה יותר מעניין לתת מכל מיני זוויות אחרות ולפסל. אז הרבה פעמים יכול להיות שהם ירגישו שהם לא מאורים, כי הם לא מסונברים על ידי האור. אז צריכים להסביר פשוט. ולפעמים אני לוקחת את השחקן או הזמר לאולם, אני מעמידה בן אדם על הבמה, ואני מראה להם איך רואים אותם. ובאמת רואים אותם, ורואים אותם יפה, שהם יכולים להרגיש בנוח על הבמה. אחת מהמחמאות הכי טובות שאני יכולה לקבל, זה כששחקן הוא זמר, אומר לי כמה שזה עוזר להם לשחק או לשיר בתוך התאורה שלי. וזה בשבילי הסי.
אבל בעצם שחקן או זמר או רקדן צריכים לדעת איך לעבוד עם האור, נכון? זה בעצם עוד שחקן על הבמה. אז את מנחה אותם? את מסבירה להם?
כן, הרבה פעמים אני מסבירה להם, ואני יכולה להגיד להם, למשל, אם הם יבואו שני צדדים קדימה, הם יהיו מעורים יותר יפה משני צדדים אחורה. או הרבה פעמים יש לנו אתגר, כשאנחנו מאירים מהצד, שזה אור יפהפה למחול, אנחנו משתמשים בזה הרבה, אבל אני אוהבת להשתמש בזה עם התפאורה נותנת לי, כי הרבה פעמים אין לי את הזוויות האלו. אז זה אור צד, השחקנים צריכים להבין שאם הם מדברים אחד עם השני, אחד צריך להיות צד קדימה ואחד אחורה, כדי לא להסתיר ולטיל צל אחד על השני. זה נורא קל, ורק צריכים להסביר ולהראות להם, כדי שיקבלו את היופי של האור מהצדדים. אז דברים כאלו אני בהחלט עולה על הבמה, ואני מנחה אותם איך לעבוד עם זה. זה נורא מעניין אותי גם לראות איזה שחקנים ואיזה זמרים יודעים איך למצוא את התאורה. כן. וזה משהו מדהים. למשל, עבדתי הרבה הרבה שנים עם רינה שנפלד, יותר מ-13-14 שנה, שהיא גם חברה מאוד יקרה לי, והיא מומחית באיך למצוא את היופי של האור. היא יודעת לאן לגשת, לאן מה, באמת להוציא את זה.
וואו.
וזה תענוג.
כן, יש לה קומוניקציה טובה עם האור.
לגמרי, יש לה קומוניקציה עם כל האמנות. כן.
אז אם את יכולה לשנות צבעים של תלבושות, וסיפרת לי שבימים אלה את עובדת על מותו של סוכן, ויש דיאלוג עם מעצבת התלבושות, איך הצבעים שהיא בחרה לבגדים יראו בסופו של דבר בהצגה. לפעמים קורה שיש הפתעות גם בבגדים וגם בצביעת התפורה, ובעצם את יכולה לתקן את זה?
כן, בהחלט. ומה שקרה זה כשהמעצבת תלבושות, היא התקשרה אליי להגיד לי שהיא, כשהקימו את התפורה, היא ראתה שהצבע של הקירות הם קצת שונה ממה שהיא ציפתה, ממה שהיה מדובר, זה היה קצת יותר לכיוון הסגלגל מהירק-רק ממה שהיא חשבה, והיא פחדה שהצבעים שאני אבחר בהם כדי להעיר את התפאורה ואת השחקנים בפני התפאורה, שאולי זה יהרוג או ישנה את הצבעים של התלבושות שהיא בחרה בהם. ואז אני ממש, היא סיפרה לי והראתה לי את הבדים של התלבשות, וזה באמת משנה לי את הצבעים שאני אבחר כדי להעיר את ההפקה הזאת. אני אבחר במשהו שזה
ידגיש.
יעזור גם לתפאורה וגם לתלבשות, כי זה נורא חשוב, ברור. ברור שכל מעצב רוצה שהעבודה שלו תצא הכי טוב. עכשיו, בתוך המחזה, בתוך ההצגה, יש סצנות של אשליה שחוזר לעבר וכל מיני דברים כאלו, ואמרתי לה את הצבע שבחרתי כדי להעיר חלק מהתמונות האלו, שזה ישנה לה טוטלית את הצבע של התלבושות, אבל היא הסכימה איתי שזה לדברים כאלו ברור שזה בסדר. אבל אם אנחנו בהווה או בסצנות שאנחנו רוצים לראות את הצבע האמיתי של הבגד, אני באמת אעבוד על זה, שהיא תקבל את מה שהיא רצתה.
זה כמו שעושים בעצם בקולנוע, שפתאום לוקחים את זה לשחור לבן, כדי נניח עם משהו שמישהו נזכר, אז פתאום התמונה הופכת לשחור לבן. אז בעצם
אני לא אעשה את זה שחור לבן, אני אעשה צבע אחר, אבל כן, אני מקווה לקבל את אותה תחושה.
אבל את באמת יכולה לשנות צבע באופן טוטלי, כלומר, הבנתי שלמשל הייתה הצגה בחן, שהייתה שם איזו קופסה אדומה,
הייתה קורסה אדומה.
קורסה
ענקית, ממש גדול מהחיים, והיא הייתה אדומה, ואנחנו רצינו לא לגלות שהיא אדומה, אז בהתחלת ההצגה, לפני שהיו שחקנים שישבו על זה, הערתי את הקורסה עם צבע ירוק, שביטל את כל האדום, וזה, כשהקהל נכנס, זה היה נראה כאילו שיש קורסה שחורה על הבמה.
כלומר, אם את מאירה בירוק משהו אדום, זה מתקבל שחור.
כן, בדיוק.
בגלל שהם צבעים משלימים, נכון?
הם הפוכים.
הפוכים.
כן, בדיוק. אז זה
אחד מבטל את השני.
בדיוק. זה הקסם שטוע.
אבל אז אם מישהו מתיישב על הקורסה, אז הוא מואר בירוק.
נכון. אז אם הוא מחשף ואנחנו רוצים או משהו כזה, אנחנו רוצים שהוא ייראה ככה, זה נהדר.
נכון.
אבל אם אנחנו לא רוצים את זה, אז אני חייבת להעיר אותו בצבע שאולי פתאום האדום יוצא קצת. אז מחליטים כן. מתי ואיך וכמה.
מתי היא הופכת להיות שוב אדומה.
כן. אני יכולה לעשות חצי קורסה לבנה וחצי.
וואי, באמת?
אדומה וחצי, אדומה וחצי. אני לא יכולה להפוך את הקורסה האדומה ללבן. זה אין דרך.
כן. אז טוב, גם הכישופים מוגבלים.
לגמרי. כן. תמיד אומרים, הרי זאת הבדיחה, למשל, אם יש איזשהו עניין בבימוי, בתפורה, בתלבושות. בגלל שגם התאורה זה הדבר האחרון שנכנס לתמונה, הם תמיד אומרים, כן, התאורה תפתור את זה. אז אנחנו באמת נחשבים...
לא נתפור מחדש את כל התלבושות, התאורה כבר תפתור את זה.
נכון, נכון. היום דווקא צחקתי בהפקה האחרונה עם הבן אדם שעשה את הוידאו, כי היום גם לפעמים אנחנו אומרים, אוקיי, הוידאו יפתור את זה. אז אמרתי, וופ, יש לי כבר מישהו אחר שאני יכולה גם לחלוק את ה...
כן. אז השינויים שהבמה וכל שעליה עוברים מבחינת התאורה הם רבים ולא אחת מהירים, סצנות מתחלפות ואיתם האור ופנסים הם אביזרים כבדים, מסורבלים, ממוקמים על מסילות, על קונסטרוקציות, בגבהים ובזוויות, איך בתכנון את באמת מצליחה לבצע את השינויים האלה, את התזוזות האלה?
זה נורא תלוי באיפה אני עובדת. היום בתיאטרונים הגדולים ואופרות הגדולות, הטכנולוגיה נותן לנו שכל פנס הוא זז, הוא יכול להיות כל צבע, הוא יכול להיות אור רך, הוא יכול להיות אור חד. כל פנס נותן לו אין ספור אפשרויות. אז בדרך כלל מה שקורה כשאני מגיעה לתיאטרון, אז יש להם מערך קבוע של פנסים תלויים. ואני, יש לי אפשרות, לפעמים, תלוי בתקציב, לדרוש דברים נוספים לצורך ההצגה. אז אני יכולה להחליט על סוגי פנסים שאני אצטרך ולהזמין אותם מראש ולתלות אותם בכל מיני מקומות.
בעצם פעם היו פנסים באמת גם כאלה שמתחממים, נכון? וגם כאלה שהיה ממש צריך להזיז. היום
עדיין יש אותם.
משתמשים בהם עדיין?
עדיין, למשל בהפקה שאני עושה עכשיו בקאמרי, זה הכל פנסים ישנים,
ישנים
יותר.
כי היום יש פנסים חכמים יותר, כן, נכון? שהכל כן. ממוחשב.
נכון.
אז מתי את משתמשת בכאלה ובמתי בכאלה? לפי מה שקיים?
לפי התקציב.
לפי התקציב ולפי
מה שיש בתוך התיאטרון, כן.
ומבחינת מי שמתפעל את זה, הרי את לא מתפעלת את זה, את מתכננת את זה, אבל מישהו, יש תאורן שבעצם מתפעל את זה.
יש מפעיל, יש היום הכל ממוחשב. יש מחשבים שהם מיוחדים לתאורה, ואנחנו בחזרות מייצרים את המצבים, את הלייט קיוז על הבמה, ואני אומרת למתכנת של המחשב, מה אני רוצה, איזה עוצמות, איזה פנסים שידלקו, באיזה צבעים, והוא או היא המתכנתים את זה, ואז זה נשמר להפעלת ההצגה. בהצגה, אם זה הצגה רגילה, אז יש מנהל הצגה או מנהלת הצגה שהיא יושבת על הטקסט של ההצגה, וכתוב בתוך הטקסט, את המקומות בתוך הטקסט או בתוך הוויזואליות, שיש חילופי תאורה. והיא אומרת למפעיל, מפעילה תאורה, מתי לחוץ על הכפתור גו. כי בעצם בתוך התכנות שלנו, יש לנו גם את הזמנים של החילופי תאורה, שזה יכול להיות מקאט, שזה תוך שנייה, לשעה. אני יכולה לתכנת שינוי של תאורה, שזה יהיה מעבר לשעה אם אני רוצה. גם כן. והמתכנת הוא פשוט לוחץ על הכפתור גו. עכשיו, באופרה זה אותו דבר, רק שהמנהל הצגה יושב עם הפרטטורה של,
של המוזיקה.
של המוזיקה
כן.
ושם מסומן. גם לפעמים בתוך הפרטטורה, או אם זה משהו ויזואלית, אז גם ויזואלית. כי יכול להיות, למשל, טריקה של דלת, או משהו כזה שמשנה את התאורה. ואז פשוט מסומן בתוך הפרטטורה, מתי זה מתרחש, שאנחנו...
אבל את כל התכנון הזה של, הנה, את אומרת, טריקה דלת, יש שינוי תאורה, אלה דברים שאת באה עם ההצעות שלך, או שזה דברים שאת במאי מבקש?
יש, זה נורא תלוי עם מי אני עובד. עובדת. האידיאלי בשבילי זה שיתוף פעולה, ושאנחנו מייצרים את הכל
ביחד. חושבים ביחד.
לגמרי.
כן.
אבל יש במאים שיודעים בדיוק מה שהם רוצים, mm-hmm. יש במאים שלא יודעים כלום, ונותנים לי לגמרי את ה... את האפשרות לבחור מה שאני רוצה.
שזה עדיף מבחינתך?
לא. אני אוהבת שיתוף פעולה, אני גם אוהבת להגיד מה שאני חושבת על הבימוי. הרבה פעמים אני נותנת...
כן?
נותנת
האינפוט שלך.
האינפוט שלי גם ב... אני מספיק ותיקה שאני מרגישה שאני יכולה... אם הם רוצים להשתמש בזה, יופי, אם לא, לא. הרי זה... אני זורקת את ה... הכי... בשבילי הכי כיף... זה brainstorming. זה פשוט שהקבוצה של היוצרים יושבים ביחד, ואנחנו זורקים רעיונות, כי לפעמים מזה יוצאת
יצירה.
גם הבימוי הכי טוב, מכל התחומים. אני גם אתערב בתפורה, אני אתערב בתלבושות, כל דבר, אני אזרוק את מה שיש לי להגיד על זה.
גם למשל באמת מעצבי הבמה יכולים לבוא אלייך עם בקשות?
או, תמיד. אנחנו ביחד... זה רצוי. בכלל, כשמצב תפורה והבמאי, הם מתחילים את התהליך שלהם, כמה שיותר מהר שאני נכנסת, זה יותר טוב לי, כי אז אני יכולה גם להגיד על הרעיונות שלי, וגם זוויות וכל מיני דברים, שאם אני מקבלת את העיצוב גמור, זה כבר מאוחר מדי בשבילי.
לעשות שינויים.
לעשות כן. שינויים. גם אני אוהבת להיכנס לחזרות כמה שיותר מוקדם. בשבילי זה מאוד מעניין התהליך של העבודה של החזרות, כדי להבין לאן אני הולכת עם התאורה. כי כל תהליך זה נותן לי גם את המחשבות שלי על איך ליצור את התאורה.
והמעבר הזה באמת, הטכנולוגי שהתרחש בשנים האחרונות, זו הייתה מבחינתך הסתגלות קשה לטכניקות החדשות?
לא, זה מרגש ביותר בשבילי.
כן?
יום יום, כל פנס חדש, כל סוג של אור, זה בשבילי עולם שלו.
כן?
עולם של... כמו שאמרת, אם זה לא משעמם אותי לעבוד עם אותו צוות כל הזמן, אז גם לא, אבל גם הטכנולוגיה okay. שמתחדשת, זה גם נותן לנו עוד שפה על הבמה, שזה נהדר.
אלו אתגרים אחרים ניצבים היום עם כניסת אמצעי מדיה חדשים, גם לתיאטרון, גם לאופרה, ומחייבים גם אותך להשתנות איתם.
אז יש לנו למשל, היום בכלל בעולם הפרפורמנס ארט, אנחנו משתמשים המון המון עם וידאו ועם כל המדיה הזאת. עכשיו זה ממש אתגר למעצבי תאורה, כי זה לא ממש, הם לא אוהבים אחד את השני. כמו שכשאת הולכת לקולנוע, אז יש חושך מסביב, ואז רואים את
את הסרט, את התמונה.
הקרנה הכי טובה. אז כל אור שאני מדליקה, זה מחליש את ה...
את הקרנת הוידאו.
את הקרנה. ואז אני צריכה להשתמש בזוויות אחרות כדי לא להרוס את הקרנה. למשל, אם אני אתן אור מקדימה לבן אדם שעל הבמה, האור ממשיך גם אחרי הבן אדם, פוגע ברצפה, ואז מגיע למסך. אם אנחנו עם הקרנה של מסך מאחורי השחקן. ואז אולי אני אבחר להעיר אותו יותר מהצד שההמשך של האור או ההשתקפות מהאור או ההחזר מהאור לא יגיע למסך אלא יגיע הצידה לכיוון אחר. עוד אתגר שיש לי הרבה ובמיוחד ביצירות של ורלוקובסקי זה מראות או חומר שמחזיר אור. יש או פלקסי, או פלקסיקלס, או זכוכית אמיתית, כל מיני דברים כאלו. זה גם דורש מחשבה אחרת, כי אני צריכה לחשוב לאן ההשתקפות הולכת. אני כמובן לא רוצה שזה יגיע לקהל, כי זה יכול לסנבר גם
כן,
בקהל.
כן, אם זה פוגע במראה, זה חוזר לקהל בעצם.
בדיוק. אז אני נורא צריכה לחשוב באיזה זווית אני פוגעת במראה, כדי לא להגיע לקהל, או כן להגיע לקהל,
כן,
אם אנחנו
לפעמים,
כן רוצים את זה.
כן.
ולאן הולך ההשתקפות הזאת, ומה הוא מאיר הלאה.
Mm-hmm.
אם אני נכנסת בזווית מסוימת, יכול להיות פתאום הוא מאיר את הקיר בצד. אולי זה טוב, אולי אנחנו משתמשים בהשתקפות של האור, ולא באור הישיר,
Aha.
כדי להאיר את השחקן. הרבה פעמים זה הרבה יותר יפה מאור ישיר. אז זה נותן גם מגוון ענק של אפשרויות בהארה, אבל זה גם נותן הרבה הרבה מחשבה על איך להשתמש בזה. וגם, אם יש לי זמן, אני הולכת לקהל, בדרך כלל כשאני יושבת ומייצרת את האור, אני יושבת באמצע הקהל, רצוי קצת יותר גבוה, כדי שאני אראה גם מה קורה על הבמה, על רצפת הבמה, נורא חשוב, כי כל האור מגיע גם לרצפה. הנורא חשוב לי איך הרצפה מוארת. אז אני צריכה להיות בזווית שאני רואה גם את הרצפה. אבל אני גם, אם יש לי זמן, ותמיד אין מספיק זמן, אני גם הולכת לשבת בכל מיני מקומות באולם.
איך רואים את זה מכל מיני מקומות?
מכל זווית רואים את הבמה אחרת.
אחרת, כן.
אז וזה גם נורא חשוב.
לפעמים את גם באמת מאירה את הרצפה במכוון, נכון?
לגמרי. אני הרוב עושה את זה. כן, אני מנסה, למשל, אני עובדת המון באופרה, אז בגלל זה, זה הרפרנס שלי. אז אני הרבה, אנחנו מייצרים את האור כשאנחנו יושבים בקהל למטה, לא ביציאה, כדי שהבמאי גם יוכל להגיע מאוד מהר לבמה, כדי לעשות תיקונים ודברים כאלו. אבל כשאנחנו מגיעים לשלב של התזמורת נכנסת, אז אני מעדיפה לעלות ליציאה הראשונה, גם להיות יותר רחוקה מהתזמורת כדי לשמוע יותר טוב, וגם לראות את הרצפה ולבדוק שגם הרצפה נראית טוב. ואני עושה המון שינויים כשאני מגיעה ליציאה, כי פתאום אני רואה עולם שלם שלא ראיתי מלמטה. וגם, כמו שאמרתי, אם אני יכולה, אני הולכת הצידה לצד ימין ולצד שמאל, ובודקת גם מה הם רואים.
אז את בודקת מכאן ומשם, מן היציאה ומן הבמה, ולמרות כל החישובים וההיערכויות, תיאטרון או אופרה זו אמנות דינמית, ויש הפתעות שמצריכות שינויים והתאמות, וצריך לזכור שלמרות שאת מכשפה מדופלמת, גם למכשפות ותיקות לוקח זמן להכין את השיקוי, וקסם לא קורה בצ'יק. אז בחלקה השני של התוכנית נמשיך לשוחח איתך פליס על איך מאירים הפקות מחוץ לעולם התיאטרון, בטבע למשל, עד כמה אור טבעי משפיע על הבחירות האומנותיות שלך, נשמע על אתגרים ייחודיים שעמדו בפנייך, על הצבעים שאת אוהבת בתאורה, וגם על הרגעים שגורמים לך להתרגש. פליס רוס, תודה רבה לך.
תודה לך, רותי.
בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על תאורה בתיאטרון, באופרה, בעולם המחול. תודה למעצבת התאורה פליס רוס. חלקה השני של התוכנית ישודר בשישי הבא בשש. לתוכנית הזאת אתם יכולים להאזין באתר האסקטים של מאחורי הקלעים, לצד כל התוכניות הקודמות. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. להתראות. Thank you.